כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום ושבוע טוב, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, אנחנו פה באלף עד דלת ב-12, ניתן להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, ואם במקרה פספסתם את השידור, או את השידורים החוזרים ברשת ב', עדיין יש אותם, אתם יכולים להזין לנו בעמוד הפודקאסטים, שלשם עולות כל התוכניות שלנו, וגם שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. שלום, מה יעשה לה?
שלום, יובל אביבי, ושלום גם לעורכת שלנו, מיטל כהן. ולשרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית. אתם מאזינים יקרים, יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. נשמח לקבל את ההודעות שלכם ולהקריא את הנבחרות. אנחנו נדבר היום עם דוקטור נועם רייזנר, ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים מאוניברסיטת תל אביב. נדבר איתו על קולוניאליזם שמתבטא בסילבוס של קורסים שונים במחלקות האלה. וגם נדבר על ביקורת ונקריא סטטוס יומי, אבל
לפני
יש
כן,
לנו היום
חגיגה.
חגיגה.
בשורה משמחת מאוד. יש לנו עמוד פייסבוק. מזל טוב, מאיה.
באמת מזל טוב. אני מאוד נרגש.
זה דבר נחמד. זה דבר נחמד. אנחנו מזמינים אתכם לחפש אותנו בפייסבוק. מה שכרוך עם יובל אביב ומאיה סלע. תחפשו את זה, ותעשו לנו לייק, ככה אומרים היום, נכון? עשו לנו לייק.
חבבונו.
חבבונו. מה שתקבלו, אם אכן תחבבונו, נכלול כל מיני תכנים מהתוכנית, שאנחנו רוצים לתת להם תשומת לב, וגם דברים שלא יעלו לתוכנית, מפאת חוסר זמן, שתמיד מקשה עלינו, או כי יש דברים שצריכים לראות אותם, כמו קריחות, או גזירי עיתון ישנים. יש שם הרבה חומר משלים לתוכנית. זה מה שאתם תקבלו שם.
נכון, אתם יכולים גם לכתוב לנו שם, גם בזמן אמת, בזמן השידור, אנחנו נקבל את ההודעות האלה בזמן התוכנית ואחריה, ואנחנו נדבר איתכם.
כן. אם נגיד אין לכם כוח לשלוח אס-אמס למספר שמאיה הקריאה, עכשיו אתם יכולים פשוט לכתוב לנו הודעה באינבוקס שם, ואנחנו נשתדל להתייחס
לזמן אמת. מיצינו את העיסוק בנו עצמנו, ונעבור לכך
שהתחילה
עונת הפרסים, וזה כרגע מה שאנחנו נדבר. נבחרה רשימה קצרה של פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2017.
אפילו אמרו את זה בחדשות.
אמרו את זה עכשיו בחדשות, ואנחנו נחזור על כך.
שזה נחמד, כי בחדשות אמרו פתח גדול מלמטה, שזה כבר דבר שצריך לציין אותו.
כן, בעיקר אם אתה בגיל ההתבגרות. אוקיי, אז ככה. קודם כל, אנחנו נגיד מי ברשימה הקצרה. וזה הולך ככה, אתה יודע, פרס ספיר ניתן לספר, לא לסופר, כלומר, זה לא פרס מפעל חיים, אז יש לנו פה ספרים, קום קרא של שמעון עדף בהוצאת כנרת זמורה ביטן, דביר ובניו. הספר הבא ברשימה הוא קיגי של סמי ברדוגו, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הספרי החדשה. ארבעה אבות של אמיר זיו, זה ספר ביקורים, שיצא בהוצאת עם עובד. אמיר זיו הוא עיתונאי, בכלכליסט, זה הישג נהדר, וזה באמת גם ספר שאנחנו דיברנו עליו פה ואהבנו, אז זה ראוי. סטוקהולם של נועה ידלין, בהוצאת כנרת זמורה ביטן, דביר ובניו. ופתח גדול מלמטה של אסתר פלד, שיצא בהוצאת בובל. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה. קודם כל, יש לנו פה שני סופרים שכבר זכו בספיר.
נכון.
שמעון עדף ונועה ידלין, שזה דבר מאוד מעניין. תאר לך שהם יזכו שוב. זה יכול לקרות. מישהו מהם יזכה שוב. ואז זאת תהיה הפעם הראשונה שמישהו זוכה פעמיים בספיר. נכון. זה מעניין מאוד. הייתי רוצה ברשותך להקריא ממש טיפה מנימוקי חבר השופטים, שהשופטים הם אלמונים בשלב זה. אנחנו יודעים רק ש... הוועדה, בראשות הוועדה יושבת פרופסור אורנה בן נפתלי. זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים על הוועדה הזאת.
נכון.
ובכל זאת אנחנו פה מדובר בספרות בסופו של דבר. אז בואו, מעניין אותי תמיד הנימוקים של חבר השופטים, ונקריא מעט כי אין לנו המון זמן, אבל אתה יודע מה, אולי נעלה את זה באמת לפייסבוק שלנו.
את הנימוקים?
את הנימוקים, כן.
אפשר,
שאנשים יוכלו לקרוא
בטח.
את זה. על קום קרא של שמעון עדף, הם כותבים, קום קרא הוא הלחמה חד פעמית ונדירה של עלילה, שפה ומצלול. זאת השורה התחתונה, אנחנו נעלה את כל הנימוק. קיגי של סמי ברדוגו, הם כותבים כך, בספרו קיגי מייצר ברדוגו לראשונה בספרות העברית, מסע שיבה ארוך מנוכר וקשה של האחר של החברה הישראלית, אל המקום ממנו ביקש לברוח ומעולם לא הצליח.
בהחלט במצב.
וזה נכון. כן, אמת. נכון. נסכים עם זה. ארבעה אבות של אמיר זיו הם כותבים. בסופו של דבר אמיר זיו כתב ספר שהקריאה בו היא מענגת ומטרידה במידה שווה, והמאפשרת באמצעות השפה לראות את הראייה ואת האלימות שגלומה בהבהתנות, גם כשהיא מתפרקת מכוחה ומבקשת לפתוח פתח לעתיד המשוחרר ממנה, שפה אנחנו גם רואים את עד כמה מעודכנים חברי הוועדה במילים החדשות של האקדמיה ללשון, ששבוע שעבר פרסמה שהבהתנות, אגב, אני לא יודעת אם זה הבהתנות או הבהתנות, אם זה עם דגש בבית או לא, לא זוכרת, זה פטריארכליות, זה המילה החדשה לפטריארכליות.
זה נורא מוזר, נכון?
אם התנות זה מטריארכליות, זה פשוט נורא והיום. אוקיי, סטוקהולם של נוי אדלין, כן. הם כותבים כך. נוי אדלין היא אומנית עיצוב דמויות מלאות ועשירות, והשנינות שלה לעולם לא באה על חשבון האנושיות העמוקה, שבבסיס התבוננותה החדה.
גם נכון.
יפה, נכון.
ממש נכון.
והספר האחרון ברשימה הקצרה, פתח גדול מלמטה של אסתר פלד, שיצא בהוצאת בבל, עליו הם כותבים, בצירוף יוצא דופן של הומור, חוכמה ואומץ. אסתר פלד מאתגרת נרטיבים של תהליכי חניכה של נשים צעירות. חוויית המפגש עם האחר וחוויית הלבד נבחנות באופן רענן וחדשני. נזכיר ש... קצת ככה שיהיה איזה פרספקטיבה. בשנה שעברה זכתה מיכל בן נפתלי עם ספרה המורה. בפרס הזה, לפני זה הרומן המצרי אורלי קסטל בלום, לפני זה הבית אשר נחרב של רובן עמדר, לפני זה בעלת הבית של נוי אדלין, ולפני זה מוקס נוקס של שמעון עדף. עוד היו כמובן לפני זה ספרים, אבל זה העניין פה, זה דרמה מאוד גדולה באיזשהו אופן.
נגיד שב-22
לינואר.
ייבחר הספר הזוכה בטקס רב רושם ברידינג 3 בנמל תל אביב.
נכון.
יש לך הימורים? לא, אולי...
יש לי הימורים, להגיד?
רגע, לפני ההימורים, אני רוצה להגיד שזאת רשימה טובה. זאת רשימה טובה בעיניי. בכלל, גם הרשימה הארוכה הייתה רשימה טובה, וגם הרשימה הזאת היא רשימה טובה, למרות שהיא פחות חתרנית מהרשימה של ה-12. כן נבחרו שם הספרים שהם קצת יותר מיינסטרים, נדמה לי. אין שם, הוציאו ככה את...
תראה, קיגי זה לא מיינסטרים בשום דרך שאתה לא תהפוך אותו. זאת ספרות פרופר.
גם על שימון, לא.
וכשימון עדף...
מיינסטרים זה לא אומר שזה לא ספרות פרופר, אבל נגיד...
שימון עדף לא הייתי אומרת עליו שהוא מיינסטרים?
לא.
כלומר, זה... נכון?
לא מיינסטרים, לא, זה מה שהתכמדתי להגיד, זה לא מיינסטרים.
אוקיי.
אבל נגיד, זה כן אנשים מוכרים, ועובדה שהוא כבר זכה וכולי, וכשאני מסתכל על מי שיצא, נגיד כמו אוריאן מוריס, או יותם ראובני, שזה אנשים שהם באמת...
אבל פרס ספיר זה לא פרס רדיקלי, שניתן לאנשים לא מוכרים.
לא, אני אומר להפך, דווקא לאור העובדה שנבחרו כאילו השמות היותר מיינסטרימים, זה מראה את החוזק של הרשימה הארוכה. זה מה שהתכוונתי לומר. התכוונתי לומר בחיוב. פעם אחת אני לא שלילי, זה בסדר.
מוזר.
מוזר.
אוקיי. יש עוד...
אתה רוצה להמר.
בשלב הזה לא, אני, יש לי אימור, אבל
אני
לא יודעת אם מחלוק.
אנחנו דיברנו על זה לפני התוכנית, אנחנו יודעים את האימור, אנחנו מאמרים על אותו ספר.
שזה מוזר. אני אגיד לך למה אני לא רוצה להגיד.
כן.
כי תמיד אלה שאני מאמרת עליהם לא זוכרים. לא, זה לא שזה עושה מזל רע. אני פשוט גרועה באימורים, ואנשים שאני מאמרת עליהם לא זוכרים, אז בשביל מה... למה לעשות נחס?
אין בעיה, תישארו תוהים, אתם יכולים לשלוח לנו את ההימורים שלכם.
אולי נשים את זה בפתק, אז אני אסגור בקופסה, ואז ב-23 בינואר, אחרי שייבחר זה, אנחנו נפתח את זה ונראה.
אנחנו יכולים להגיד את זה. אני חושב שאנשים סומכים עלינו,
אני לא חושבת שאנשים סומכים עלינו.
אולי עלייך לא, אני בן אדם אמין.
זה נכון, אולי עליי לא.
אם אנחנו בענייני פרסים, לא רק פרס ספיר, גם פרס ברנר, מזל טוב לרונית מטלון שזכתה בפרס ברנר, על ספרה והקלה סגרה את הדלת, מטעם אגודת הסופרים, על סך 50,000 שקלים, לפי נימוקי השופטים, דוקטור דיטי רונן, דוקטור סמדר שיפמן, יחזקאל נפשי ומאיר אוזיאל, שהיה מרכז הפרס כמשקיף, כך הציטוט, מדובר בספר יוצא דופן המטפל בצורה ספרותית מבריקה, ועם זאת כלילה במבנה העומק של החברה הישראלית, במתחים הקיומיים של הישראליות ובשאלות של הגדרת זהות אישית.
נכון, השנה הם העניקו גם לראשונה פרס לספר ביקורים, בסך 10,000 שקלים, שזה החלטה מאוד מעניינת, כי בעצם הם רוצים להיות up to date כזה, נראה לי, לא? הם בעניינים.
אדרבה.
זה יפה, אני מחבבת את ההחלטה הזאת. מעניקו לשני ספרים, שני ספרי ביקורים את הפרס, ארבעה אבות של אמיר זיו, שכפי שאנחנו זוכרים, הוא מעמד עכשיו גם לספיר, וזה מאוד יפה, והספר הזה, תאר לך, הוא גם יכול לזכות בספיר פתאום.
נכון.
אמיר זיו, זאת השנה שלו, ללא ספק.
הם מפתיעים גם בפרס ספיר, הם הרבה פעמים, אתה בטוח שמשהו הולך לקרות, ואז הופ, קורה משהו אחר לגמרי.
נכון. הספר השני שזכה בביקורים, ברנר ביקורים, זה ספר שנקרא עתידה, של ראיה טילינגר, בהוצאת שולחן כתיבה. הם העניקו גם ציונים לשבח, לארבעה ספרים.
כן.
זה ממש נדיב. ילטה של רוחמה וייס, עונות מעבר של דורית קלנר, ברנר 24 של יוחאי אופנהיימר, ובסתר כנפיים של אריה ולנטין. ברכות לכולם, זה נחמד מאוד. תשמע, פרס ברנר לרונית מטלון זה דבר משונה מבחינתי, כי הדבר הראשון כשראיתי את ההודעה הזאת, אמרתי לעצמי, מה, היא עוד לא זכרה פרס ברנר? איזה מין דבר זה? אז רק שזה גם מגיע, וגם זה תיקון עוול מבחינתי, סטורי, אם להיות דרמטית רגע.
אגב, תיקונים היסטוריים, שמת לב שצוות השופטים כולל שתי נשים ושני גברים, הזוכה היא אישה, בפרס לספר ביקורים זכו גבר ואישה, ובציונים לשבח יש שתי נשים ושני גברים, הם מאוזנים מגדרית לגמרי, אפילו נוטים לכיוון האישה, גם בצוות השיפוט וגם בזוכים. ואנחנו ירדנו על אגודת הסופרים, את רואה מה זה? כל הכבוד להם.
מדהים שבסופו של יום מה שמעניין אותך זה לא ספרות, אלא סטטיסטיקה ותקינות פוליטית. זה ממש עצוב. באמת, בא לי לפטר אותך שוב. זה דבר נורא. צא מהאולפן.
אז טוב, קודם נגיד שזה ראוי לשבח בעיניי העניין הזה המגדרי, ורונית מטלון ראויה לפרס הזה בלי שום קשר למגדר שלה, כי היא כתבה ספר נפלא והיא סופרת נפלא באופן עקבי.
נכון.
אני חושב גם שארבעה אבות של אמיר זיו ראו לפרס הזה.
למרות שהוא גבר.
בלי קשר למגדר שלו.
למרות שהוא גבר, אנחנו מעלים עם עין.
כן.
לא רק שהוא גבר, הוא כתב ספר על גבריות בעצם, על גברים.
נכון, נכון. ובכל זאת זה יפה, שבין אם בכוונה ובין אם במקרה, הצליחו לשמור על יחס תקין בפרס הזה.
אז אני אגיד שוב שרונית מטלון היא סופרת נהדרת. זה מאוד משמח שהיא זכתה בפרס. אני לא קראתי את ראיה טילינגר עדיין, אבל אני ביקשתי כבר שישלחו לנו את זה, כי אנחנו נתעמק בדבר הזה.
נכון.
כי זה כל הרעיון אגב של פרסים.
נכון.
אם פתאום בפרס זוכה מישהו שלא שמעת עליו, זה הרגע, קהל יקר ויובל יקר ומאיה יקרה.
ללכת לקנות.
ללכת להשיג את זה ולקרוא ולהגיד, מעניין.
אני רוצה להגיד עוד משהו קטן על זה. אני מקבל עכשיו פוסט שאלה עומר לחמנוביץ, שהוא עורך מוסף השבוע, המוסף השבועי של ישראל היום, ומדור הספרים של ישראל היום שנמצא בתוכו. הוא כותב כך, הודעת הזכייה של רונית מטלון בפרס ברנר פורסמה באתר הארץ בעיצומה של השבת בשעה 3:32.
זה נכון.
פרס ברנר שייך לאגודת הסופרים העבריים, גוף ציבורי מפוקח. הודעה על פרס ספרותי ציבורי בישראל שיוצאת לעיתונות בשבת? לא. מסתבר שדבר הזכייה הודלף מסביבת ועדת השופטים והזוכים, ולא תואם עם הדוברות הרשמית של אגודת הסופרים. עוד מבט הוא כותב, מזווית אחרת, על סדר ומנהל תקין בוועדות של פרסים ספרותיים.
אני חייבת להגיד לך שאני לא הסתכלתי על זה כשראיתי את הדבר הזה מהכיוון של השבת, כי אני פחות בעניין הזה של השבת. אני ראיתי את זה בטוויטר, אמיר זיו צייץ את העניין הזה בצהריים אתמול, ואמרתי לעצמי, איזה מין דבר זה שמוציאים הודעה כזאת בשבת בצהריים, עזוב שבת, אנחנו עיתונים, למה? כי למה אני צריכה לעבוד בשבת? או למה כתב הספרות של הארץ, הלא קיים, צריך לעבוד בשבת? ממתי
הכתב, זה בדיוק הקטע, הכתב שלא קיים לא צריך לעבוד, זה בדיוק הקטע.
לא, אבל מישהו ישב שם והעלה את הידיעה הזאת לאתר. למה זה צריך? ממתי מוציאים הודעות לעיתונות בשבת בצהריים? אז הנה, אנחנו מגלים שמישהו הדליף את זה, ואני אפילו יכולה לנחש מי, אבל אני לא אנחש. זה כל כך ברור.
כותב לנו יוסי קנות, המאזין, אבהתנות בטרפה.
אבהתנות זה פטריארכיה.
אבהתנות. כן, והוא כותב גם באבהות, כותרת ספר של אהוד מנור ז"ל, אבל אבהות זה עם בית גושה.
אולי אצל אהוד מנור בספר זה היה אבהות. אני לא יודעת למה הוא מתכוון.
אני לא יודע למה הוא מתכוון.
אבהתנות, כן?
אבהתנות.
למה זה חייב להיות כזה מסובך? הרי אין סיכוי שזה יתפוס. הבטנות.
אני חושב שהם עושים את זה עכשיו בשביל לייקים בפייסבוק.
אז זה אני מבינה.
אני חושב...
לזה אני יכולה להתחבר.
אני לא חושב שהאקדמיה לעברית כבר עושים דברים כדי שזה יתפוס. הם עושים ויצים עכשיו. הם
עושים ויצים.
הם בקטע של בואו נראה אם ידברו עלינו ברשת.
אוקיי, לזה אנחנו יכולים להתחבר, נכון?
בהחלט, כן, אנחנו רוצים לייקים.
אוקיי, אז עשו לנו לייק, ויובל, אתה יודע שהעונה השנייה של הסדרה The Crown כבר זמינה בנטפליקס?
אני לא ידעתי עד לרגע זה על קיומה של הסדרה הזאת בכלל. אני לא שמעתי עליה.
אוקיי, קודם כל, אני מאוד ממליצה לך לראות טלוויזיה לפעמים, למרות שאתה חושב שאתה מעל זה, אתה לא. אתה מתחת לזה. חוץ מזה, הסדרה הזאת, The Crown, עוסקת בתקופת שלטונה של המלכה אליזבת השנייה. אם אתה היית צופה בסדרה, היית מבין עד כמה הבריטים מחוברים למושג הזה של מלוכה, ושעד היום בעצם הם עדיין לא התנתקו מהחלום האימפריאליסטי שלהם. מסתבר שהם קוקות תקועים בפנטזיה הזו, עד כדי כך שבאוניברסיטאות המסורתיות כמו קיימברידג' ואוקספורד עוד לא שמעו על תיאוריות פוסט-קולוניאליות, והסטודנטים שם דורשים לשלב יותר כותבים שחורים, בני מיעוטים אתניים, וטקסטים העוסקים במחשבה פוסט-קולוניאלית בקוריקולום הקיים. על פי מאמר שפורסם בגרדיאן בסוף אוקטובר, תחת הכותרת, אקדמאים בקיימברידג' מחפשים דרכים לערוך דקולוניזציה של הסילבוס בחוג לאנגלית.
אהבתי את ההדגשה.
קבוצה של אקדמאים מהאוניברסיטה בוחנת דרכים ליישם את הדרישה של הסטודנטים. הדיון התחיל באביב שעבר על ידי קבוצה קטנה של סטודנטים מהמחלקה לאנגלית, שהיו מוטרדים מכך שרשימת הקריאה שלהם העניקה עדיפות לכותבים גברים לבנים על פני כל האחרים, כמה מפתיע. אגב, הם בדילי פשוט מדהים.
מדהים.
כלומר, לנו כבר קצת נמאס מהדיבור הזה, הם עכשיו מתחילים.
לא, תראי לי צריך כמה הם מקובעים הם שם.
כן. אז הם הפיצו מכתב פתוח שבו מועלות הטענות, שמכתב נחתם על ידי מאות סטודנטים, זכה לתפוצה נרחבת באוניברסיטה, הגיע גם לפורום ההוראה, פורום שאולי אמנם לא יכול לכפות שינוי בסילבוס, אבל דעתו נלקחת בחשבון על ידי האוניברסיטה.
אני לא מבין מה הבעיה. עד רבה, תשנו את הסילבוסים שלכם, get in the program למאזיננו האנגלים, ותבינו את רוח התקופה, קדימה.
אבל את צריכה להגיד את זה במבטא האנגלי שלך, לא במבטא.
אין, יש לי מבטא ישראלי.
אוקיי, אז לכמה אנשים הייתה דווקא בהם? זה באופן מפתיע.
מפתיע.
במאמר שהתפרסם בגרדיאן, מתאר ניקס שוקלה, שהמכתב הפתוח של הסטודנטים פורש על ידי גורמים מחוץ לאוניברסיטה שלא כהלכה, כניסיון למחוק כותבים לבנים מכל רשימת קריאה שקיימת.
שהם הקורבנות האמיתיים,
אנחנו תמיד הקורבנות האמיתיים, אני מעיזה לומר אנחנו, זה...
למרות שאת אישה?
כל מין, כן, לבנה. אתה יודע, אם אתה יודע טיפה מה קורה בעולם, אז אתה אומר, אישה לבנה, זה פחות גרוע מדברים אחרים. עדיין קצת גרוע, אבל עדיף על אישה שחורה. כל מיני אנשים שגנבו להם את המדינה, אז אנחנו, אלה שגנבו להם את המדינה, או לחילופין תומכי עליונות לבנה, זה לא אנחנו שצועקים, לא תחליפו אותנו. אל תשכח שאני גם אישה לבנה, אבל יהודיה.
נכון.
אז יש לי כמה מינוסים.
כן.
אוקיי. אוקיי, אז אותם אלה שמצייצים שמגוון הוא שווה רצח, שווה ערך לרצח עם לבן.
כן, ברור.
אוקיי, אנחנו חוששים לקיומנו. הפרשנות השגויה הזו הובילה למתקפה גזענית כלפי הסטודנטים ברשת החברתית, ועיתון הטלגרף אף כתב שהאוניברסיטה נכנעת לדרישות הסטודנטים. האוניברסיטה מצידה גיבתה את הסטודנטים וגינתה את המתקפה כלפיהם.
כראוי.
כן. דוקטור גופל, חברת סגל בצ'רצ'יל קולג' וחברת פורום ההוראה, אמרה שאף כותב לבן לא ייפגע מהשינויים המוצעים ושהרחבת הסילבוס פירושה להציב כותבים שונים וטקסטים שונים בשיחה זה עם זה, ולא להפחית מחשיבותו של אף כותב. אגב, אני חייבת להגיד לך, אנחנו תרגמנו פה את הטקסטים האלה מהגרדיאן וזה, זה פשוט נראה לי דברים כל כך ברורים מאליהם, שזה מביך אותי אפילו להקריא את זה. באמת, אני לא מאמינה שאנחנו בכלל אומרים את זה.
גם אם כותב לבן יוצא מהסילבוס בגלל זה, זה גם בסדר.
לא, זה פשוט, זה נשמע לי פשוט פיגור הדבר הזה. אוקיי, זוהי בקשה לייצוג, גברת הזאת אומרת, של יותר מיעוטים אתניים וכותבים פוסט-קולוניאליים, מתוך מטרה לחשוב על הטקסטים הללו, לצד הטקסטים הקיימים. היא מסבירה שלא מדובר רק בהוספת טקסטים, אלא במחשבה מחודשת על מהי בריטיות ומהי אנגליות. Englishness ו-Britishness. ומה המשמעות של מושגים אלו ביחס לאימפריה ועולם הפוסט-אימפריאליסטי? אני נדהמת מזה שהם עכשיו רק הגיעו לחשוב על זה. אלו שאלות של גזע, מגדר, מיניות ועוד. הסטודנטים טענו שכאשר הם לומדים את שייקספיר, אין התייחסות לזווית פוסט-קולוניאלית. מי שרוצה לחקור בתחום, מתקשה למצוא ליווי מתאים, ושסטודנט לתואר ראשון יכול להעביר 3 שנים בחוג, בלי להיות מאומת עם סוגיות של גזע, היסטוריה קולוניאלית או מחשבה פוסט-קולוניאלית.
זה מדהים.
מדהים.
כי כשמדברים על האקדמיה הישראלית, נגיד, אומרים, אתה חייב להיות פוסט-קולוניאלי, אם אתה לא...
זה מה שאמרתי, שפה זה כבר די, הרסתם את הספרות עם הפוסט-קולוניאליזם שלכם, ועכשיו, והם עוד לא...
לך תמצא מנחה שיסכים לכתוב עבודה על... על גבר אשכנזי ללבן שכתב בשנות החיים, כאילו, באמת. עזוב, עזוב, תחפש איזה משהו, איזה...
הבריטים יש להם מסורת, העניין הוא שאנחנו אין לנו שום מסורת, אנחנו חדשים בעולם עוד, אז אין פה מסורת עמוקה.
נכון,
אפשר לבטל את הכל. אז הכל זז כל הזמן, כל הזמן מתבטל וזז.
אבל זה מזכיר מאוד, סליחה על הקלישה, את מה שקורה, מה שקרה, מה שקורה כאן עם אשכנזים ומזרחים, ואני בעצם חושב שזה בלתי נמנע שזה יקרה בכל מקום, ובאמת טוב שהם יתעוררו. אין דבר כזה יותר מדינת לאום, הכל מאוד מעורבב, כולם רוצים ייצוג. מי שחושב שהוא יכול למנוע את זה, אם זה במקומות העבודה או בסילבוס של הקורסים שלו, הוא אומר לי, תחזב. השאלה היא מי יקבע מה כן ילמד ואיך להדכן את הרשימות בצורה טובה. אני חייב לדעות שכאן פה לא נראה שעושים את זה בצורה האידיאלית, נקרא לזה.
טוב, אותי זה די משעשע שאתה אומר שאין דבר כזה יותר מדינת לאום. אני פשוט בשוק. זה פשוט אמירה כל כך מטופשת. העולם נמצא כרגע ברגרסיה לתוך העניין הזה של מדינות לאום ולאום ולאומנות, ואתה, וזה מה שיש לך עכשיו לומר, שאין דבר כזה יותר מדינות לאום, זה באמת תפיסה מעוותת, מדהימה. בכל אופן, בבריטניה, בעקבות מכתב הסטודנטים, התפרסמו רשימות שונות שמציעות שמות של סופרים שכדאי להכניס לסילבוס. כך לדוגמה הציע שוקלה בהמשך למאמרו בגרדיאן, שמות של סופרות דוגמת זורה ניל הרסטון, שכתבה את הספר עיניהם צופות באלוהים, בשנת 1937 הוא התפרסם, שנכלל ברשימת טיים מגזין של 100 הספרים הטובים ביותר בשפה האנגלית, מאז 1923. זהו ספרה הנודע ביותר של זורה ניל הרסטון, סופרת אנתרופולוגית, חוקרת פולקלור אפרו-אמריקאית. והספר הזה בתיאום מושלם לדיון הזה עומד להגיע בינואר לחנויות בישראל, בתרגום לעברית של רעות בן יעקב, וראה אור בהוצאת הקורסה. זה יהיה תרגום ראשון לספר של זורה ניל הרסטון לעברית. אז אנחנו גם גזענים?
אולי.
אני
אולי.
לא חושבת, אנחנו לא? מתעדכנים לאט. אני חייבת להגיד על הספר הזה שעוד לא קראתי אותו אמנם, אבל קיבלתי כבר הודעה לעיתונות או משהו מסוג זה, ו... אני לא יודעת להגיד כלום עליו כי לא קראתי, אבל העטיפה שלו נפלאה.
כן?
משהו לא נורמלי, עטיפה מושלמת. מי שייצב אותה, אולי, כל הכבוד.
אולי גם אותה אנחנו יכולים לשים בעמוד הפייסבוק.
צריך להעלות את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, זה עטיפת השנה.
וואו.
באמת, עטיפה נהדרת.
אוקיי.
טוב. סופרים נוספים שהוא הציע להכניס לסילבוס, למשל הסופר הבריטי חניף קורשי, שעוסק בכתיבתו בנושאים כמו גזע, לאומיות, הגירה, מיניות, למשל הספר הבודה מהפרברים, הוא מציע לכלול אותו בסילבוס, מפתיע בעיניי שעדיין הוא לא נמצא שם, כי זה באמת קלאסיקה כבר.
ממש כבר.
באמת מוזר. סופרת נוספת שמצאה את דרכה לקאנון המחודש שהוא מציע היא צ'ימננדה נגוזי אדיצ'ה, שנולדה בניגריה, זכתה בשנת 2007 בפרס אורנג' הבריטי, המוענק לנשים הכותבות בשפה אנגלית, היא חיה בארצות הברית. צ'ימננגה כתבה את היביסקוס סגול, חצי שמש צהובה, את אמריקנה שכבר דיברנו עליו כאן ואהבנו אותו מאוד. אנחנו התוכנית, מה שכרוך, מאוד ממליצה על הסופרת הזאת.
בהחלט, אנחנו גם בסדר מבחינת כאילו מגדר ואתניות, אנחנו בסדר.
פה בתוכנית?
כן.
אל אלוהים, אני לא עוסקת בכך.
את לא מוכנה להשתתף במשחק הזה?
פשוט באופן טבעי, לא, אני לא משתתף במשחק הזה, פשוט באופן טבעי, אנחנו מדברים על מה שמעניין אותנו, אז הנה, אמריקן העניין אותנו.
בואי נמשיך מיד את השיחה הזאת עם דוקטור נועם רייזנר, שהוא ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב.
שלום דוקטור נועם רייזנר.
שלום.
ראש החוג לאנגלית ולימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב, תודה שאתה מדבר איתנו. האם הדרישה הזאת בבריטניה היא במקום? האם יש באמת שליטה לבנה, נקרא לזה במרכאות, בתוכניות הלימודים לספרות בבריטניה?
כן, כמו שציינתם, קצת מצחיק מהזווית שלנו.
כן.
אולי אפילו קצת עצוב. מה לעשות? זה קצת, איך אומרים, שערה בקוסט אנגלי, כל הסיפור הזה.
ארל גריי.
זה, כן, תראו, קיימברידג' ואוקספורד, זה, הם לא מייצגים את אנגליה יותר. זה, אפשר לטעות, כן, זה לא אנגליה, זה מקום אחר, זה מאוד השמרנות, הלבנה, הפריבילגית, האנגלית אפילו, את לא הייתי אומר בריטית.
כן.
שולחת אחורה מאות שנים, ולוקח להם זמן. הם מאוד מאוד מקובעים, הם מאוד מאוד איטיים. אני בעצמי למדתי באחד המוסדות האלה, אז אני מכיר אותם טוב מבפנים. זה לוקח זמן, הם פשוט... אין כאן בעיה, של האוניברסיטה. אני חושב שכמו שציינתם, וגם שהכתבה מתארת, האוניברסיטה בסך הכל מאוד תומכת, במאוד רגישה גם, בשנים האחרונות לפחות, לנושאים האלה. מה שיצא כאן מפופורציה כנראה זה השיח התקשורתי, או מה שקרה ברשתות החברתיות אחר כך.
זה מפתיע שהאוניברסיטה עצמה לא עושה את המהלכים האלה, שצריך את הדרישה של הסטודנטים כדי... יש חוקרים שם, הם אומרים לרצות להיות בחזית של מה שקורה.
נכון, אבל זה נובע מכך שאופן שבו ההוראה מתבצעת שם היא די שונה מאיך שזה אצלנו, כלומר, זה לא, אנחנו קוראים לזה אצלנו, כי אנחנו בישראל, אז אנחנו קוראים לזה ספרות אנגלית, הם פשוט קוראים לזה English או ספרות שלהם, זאת אומרת, זה חוגים ענקיים שיש בהם סגל של עשרות אנשים, קרוב ל-100 או יותר לפעמים גם. והחוקרים שם לרוב לא מתבקשים בכך ללמד את תחומי המחקר שלהם. החוקרים עוסקים מאוד במחקר האישי שלהם, וההוראה מתבצעת על פי מודלים מקובעים מראש, מתוכננים מראש, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, מאוד מאוד קשה... זאת אומרת, לעשות איזשהו שינוי מהותי בהם. אבל השינויים האלה קורים. תראו, אתם צריכים להבין שלמשל, עד, לשם דוגמה, כן, עד שנות ה-60 של המאה הקודמת, או שנות ה-50 של המאה הקודמת, הסילבוס האנגלי נעצר בכלל במאה ה-18. זאת אומרת, אז לא קראו דיקנס, לא קראו ג'יין אוסטין.
לא קראו, זה היה נחות.
לא, זה נקרא ספרות זולה. זה היה נחשב נחות. הסילבוס עצר פחות או יותר במילטון, נגיד, לצורך העניין, או סוויפט, או משהו כזה.
זה נשמע ממש מגוחך.
אפילו דפו, ורוביסון קרוזו שלו לא נכנס בהתחלה. ורק היו, זה היו לחוקרים של ספרות, את יודעת, אנשים שהיו חלק מהממסד עצמו, שאמרו, רגע, משהו פה לא בסדר, ובשנות ה-50 ושנות ה-60 הרחיבו את הסילבוס, ופתאום התחילו ללמד גם את הרומן הוויקטוריאני. אולי היו צריכים לחכות 50 שנה.
יש לי שאלה שלא התכוונתי לשאול, אבל פתאום עולה בדעתי. יש דבר כזה שנגיד, הכנסים הבינלאומיים האלה, נכון? אני קוראת אליהם בספרות, אף פעם לא הייתי. אז כשהפרופסורים האנגלים מגיעים לכנסים בינלאומיים, הם לא טיפה, אין להם על מה, איך הם מנהלים את הדיאלוג הזה? הם כל כך לא מעודכנים. איך זה קורה? הם לא מרגישים נורא זרות שם? כלומר, הם כמו חייזרים שמסתובבים שם, ומדברים על Paradise Lost של מילטון, כאילו, עם כל הכבוד.
את מדברת איתי ואני חוקר מילטון, אז זה קצת מצחיק אותי.
אוקיי.
אני כזה שהולך בדיוק לכנסים האלה.
ומדבר על מילטון.
כן, בדיוק. אבל תראי, זה מאוד תלוי בתחום הכנס. או שוב, חוקרים שעוסקים, בספרות פוסט-קולוניאלית בוודאי ובוודאי שיש באוקספורד וקיימברידג' חוקרים וחוקרות גם לא מעט שהם בעצמן מה שנקרא BAME, כלומר Black Asian Minority Ethnic, כן, הראשי תיבות האלה, הם קיימים וקיימות, ופשוט יש פער בין הסילבוס לצורך העניין, הסילבוס
שתלמיד את תואר
ראשון נחשף אליו, לבין מה שהחוקרים והחוקרות עושים במחקר האישי שלהם. וזה נכון, זו בעיה במה שאנחנו קוראים אוקסברידג' ביחד, כן, זו בעיה ידועה שם.
אוקסברידג'.
כן, זו בעיה ידועה, אבל...
מה המצב...
מטפלים בזה דווקא.
איך המצב בהיבט הזה באוניברסיטאות בארץ? איך הסילבוס פה?
כן, טוב, אצלנו זה מעניין יותר, אני חושב תמיד יותר מורכב. אנחנו הרי לא אנגליה, אנחנו... זאת אומרת, אני אומר את זה לא לחיוב ולא לשלילה.
לא, אצלנו יש תחושה שכאילו אם אתה לא פוסט משהו, אז אתה באמת יכול ללכת...
זה נכון, אבל ואמרתם בצדק שאצלנו בארץ באמת אין כל כך צורך לעשות את התיקונים האלה, כי הם קוראים מעליהם, זאת אומרת, גם אנחנו החוג לאנגלית ולימודים אמריקנים, זאת אומרת, לנו גם יש מסלול גדול לימודים אמריקנים שמסתם מתמקד ברובו, אם לא כולו, לא כולו, אבל ברובו כמובן מתמקד בשאלות של גזע ומגדר בתוך השיח האמריקני, התרבות הספרותי, התרבותי האמריקני. אגב, זה דבר שלא קיים באנגליה, לא רק באוקספרידג', כלומר אוקספורד וקיימברידג' וגם אוניברסיטאות אחרות, הם התקשו מאוד למצוא שם חוגים לאנגלית שעוסקים למשל לצורך העניין גם בספרות אמריקנית.
אה, הם לא מתעסקים בזה. טוב.
לא, לא, זה הקולוניות.
זה הקולוניות.
עכשיו, כן, אבל אצלנו בארץ, גם אנחנו צריכים עוד לעשות תיקונים לפי דעתי.
עלתה דרישה פה מצד סטודנטים...
הדרישה קיימת זה אולי לא באופן כזה מופגן, כי אני חושב שזה פחות מורגש, ולא מהסיבה הפשוטה שכשאתה, אני לצורך העניין, אני מלמד שייקספיר, פחות מילטון, זה לא מעניין פה אנשים מילטון, כשאני מלמד שייקספיר, אז ברור שאם אתה מלמד מחזה כמו אוטלו, או אילוף הסוררת, והכיתה שלך היא לא כיתה של, שהקונטקסט החברתי שלה הוא לא בריטי, אלא אנחנו בארץ מאוד מורכבת, ויושבים בין התלמידים, גם תלמידים מהמגזר הערבי, גם תוך המגזר היהודי, הוא מאוד מאוד מגוון, כמובן רוב עדיין של נשים לעומת גברים.
כן.
אז ברור שהשיח בכיתה התנהל בצורה שגם התלמידים מניעים את השיח באופן מאוד מסוים. ככה שאני לא צריך להתעקש על ההקשרים האלה, הם קיימים בשיח שלנו, אני חושב באופן טבעי, תלמידים מאוד אצלנו מאוד רגישים לזה, ועדיין, תראו, אנחנו בכל זאת כן ירשנו, לפחות מבחינת ספרות אנגלית, אנחנו ירשנו מהבריטים את הסילבוס הקנוני, הלבן, כמו שכולם קוראים לו.
כן.
בכל זאת זה יצירות חשובות. אני לא חושב שאף אחד גם לא באנגליה מדבר ברצינות על לא להפסיק ללמד את שייקספיר לצורך העניין. עוד שהאנגלים היו שמחים, אני חושב, להפסיק עם מילטון.
כן? עם מילטון? למה? למה דווקא את מילטון לא...
כי מילטון היה בעד הרפובליקה ובעד הוצאת ההורג למלך. לאנגלים, דיברתם על המלוכה קודם, האנגלים לא סולחים.
רגע, תגיד, זה נכון, זה באמת לא קשור. זה נכון שמילטון היה יושב ערום בחצר וכותב את הטקסטים שלו?
על ערום לא יודע.
לא שמעת על ערום? כך שמעתי.
ערום זה לא, זה מעניין. אוקיי,
אני מתכוונת לברר את זה ולחזור אליך בעניין.
כן, לא, העניין אבל של, אני חושב שכן אנחנו, זאת אומרת, כן, יש לנו אחריות, אני חושב, כן להיות רגישים לזה, אני חושב שזה הכל לחלוטין לא חף מהירושה האימפריאליסטית שקיבלנו, ואני כן, אני למשל מאוד משתדל, כשאני מלמד קורסים על ספרות אנגלית של תקופת הרנסנס, אז אני כן משתדל יותר לחשוף לתלמידים דווקא לספרות או משוררות לצורך העניין שפחות מוכרות וכולי. אבל אני חושב שזה ממש סיפור אחר. מה שקורה אצלנו זה לא דומה ולא יכול להיות גם דומה למה שקורה באנגליה. בוודאי לא אם אתה למשל נער פקיסטני מוסלמי או נערה פקיסטנית מוסלמית שפתאום מוצאת עצמה במוסד המאיים הזה מוקפת ברובה בגברים לבנים, יושבת וקוראת סילבוס, שגם אופן ההוראה ואופן החשיבה עליו בעצם לא השתנה כמעט 200 שנה.
כן, מדהים.
תודה רבה לך, דוקטור נועם רזנר, דברים מרתקים. תודה רבה.
בבקשה.
להתראות.
טוב, האינבוקס של עמוד הפייסבוק שלנו כבר... כבר כותבים לנו שם, כותב לנו עמרי חורש, איש הספר עמרי חורש, לגבי העטיפה של הספר שדיברנו עליו, עיניהם צופות באלוהים שהתפעלת מהכריכה.
נכון.
עיצב אותה, הוא כותב לנו עמרי חורש, דודי בן הראש, שהוא גם בן זוגה של רעות בן יעקב המתרגמת, מפעל משפחתי.
נהדר.
נהדר, תודה
בן
רבה.
בן הראש, הוא עיצב, אני חושבת שהוא מעצב את העטיפות של בבל. או עיצב, או מעצב, זה שם שאני מכירה, הוא מצוין.
עושה עבודה טובה?
הוא עושה עבודה מצוינת.
טוב, לפינת ביקורת הביקורת שלנו.
כן.
בואי נדבר על הביקורת של עמרי הרצוג, על ספרו של עמרי קרונלנד, המקום שבו השמש מתחיל, ספר שיצא בהוצאת גוונים. יכול מאוד להיות שהספר הזה לא היה זוכה לקבל ביקורת מכובדת במוסף המכובד לולי המחבר שלו, שלמרות גילו הצעיר, כבר הספיק לעשות לעצמו שם, בנסיבות לא מאוד חיוביות, ככתב אולפן שישי, הוא הושעה, כשנחשף כשביים למחצה, כמו שעמרי הרצוג מגדיר את זה בביקורת, כתבה על מסיבות רווקים, כולל שירותי מין של צעירים ישראלים בבוקרסט.
למחצה. אני לכאורה למחצה, כן. אוקיי.
אז מה שעומרי הרצוג עושה זה שהוא מעדכן את הקוראים על מי הוא אותו עומרי קורנלנד, בשלוש פסקאות...
קורנלנד.
קורנלנד, סליחה. כן. בשלוש פסקאות הפתיחה, ממש חלק ניכר מהביקורת.
הוא מתאר, מה, שהוא כתב ערוץ 2,
ושכל העניין הזה שהוא עשה... כן, ושהוא עשה רעיון...
הוא המציא איזה אייטם.
ושהוא הושעה וכו', ואז הוא מסביר ש... רומן הנאורים שפרסם מאפשר לזהות את דיוקנו של איש תקשורת שאפתן שממוקם בעמדת מפתח ואת החומרים שמפעילים אותו מבחינה ספרותית ותקשורתית. ומה אני אגיד לך מאיה? זה לא דיוקן מרשים במיוחד ולא חומרים מרשימים במיוחד לאור מה שכותב
הדגם והסבר.
בבקשה. הרצוג כותב כך. הספר הוא נזיד של קיטש ומוות שכתוב בפתוס סנטימנטלי. וואו, זה כבר, כאילו, איך מתאוששים ממשורה כזאת בכלל? הוא מספר שהספר מתאר נער דחוי ושמן, שאחותו החיילת נחטפת, והוא מתפרסם ככותב מכונן, אחרי שהוא מפרסם תחת שמו את היומן שלה, והופך לידוען בינלאומי. קודם כל, מאוד לא אמין. איזה כותב ישראלי צעיר הפך לכוכב בינלאומי ש... וזה ציטוט מהביקורת, גדודי צלמים ומעריצים עוקבים אחריו.
הנכדה של רבין, שפרסמה ביוגרפיה אחרי מותו.
והיא הפכה להיות כוכבת בינלאומית.
היא הייתה די כוכבת שם, זה יצא גם באנגלית, קיבלה מיליון דולר, ככה אמרו השמועות, לכאורה, לכאורה, מקדמה שם בשביל להוציא את זה.
אני חושב שייתכן שעומרי קורנלנד מפנטז על עתיד מאוד בלתי אפשרי.
כן, כנראה שאתה צודק, אם כי אני לא יודעת אם זה הוגן לשפוט את הספר... לאור מה שידוע לנו על קרונלנד של ערוץ 2, למרות שאני מבינה למה קשה להתאפק, ואני לא הייתי מתאפקת בעצמי.
עובדה שאנחנו לא מתאפקים. כולם מדברים על הספר הזה. בואו נגיד את זה. בואו נהיה ישירים ונגיד את זה, נשים את זה על השולחן, אנחנו מתעסקים בספר הזה בגלל מישהו.
נכון.
וזהו זה. הוא לא היה מקבל את תשומת הלב הזאת. כנראה משתמע מהביקורת של עומרי הרצוג גם, שהספר לא כל כך טוב.
בלשון המתה.
אז יכול להיות שכולם היו מתעלמים ממנו אם לא היה הכותב הזה שעשה כותרת לפני כמה חודשים. בואו נשים את זה על השולחן, וזה בסדר. אבל הרצוג הולך ממש עמוק, למרות שהספר לפי דבריו נראה מאוד מאוד שטחי. נראה שהוא עושה חסד לא כל כך ברור עם הספר, כשהוא מסביר שהוא, וזה ציטוט, חוזר לתמה של חורבן וגאולה שאפיינה את הספרות הישראלית המוקדמת, שעסקה בהגשמה לאומית כמו ביצירותיהם של משה שמיר, מנחם תלמי, ימימה אבידר צ'רנוביץ' ויגאל מוסינזון. וואו, רשימה מכובדת מאוד להיכלל בה. הוא מסביר ששם הקרבת הפרט אפשרה את גאולת הקהילה, ואילו כאן הכיוון הוא הפוך, חורבנה הזמני של המשפחה והלאום שמייצגת מאפשרת גאולתו של הילד הדחוי. אלא שהרצוג אומר ש... עומרי קורנלנד אינו יודע להשתמש בכך וכותב בקלישאות תוך קנייה למוסכמות נושנות תוך עטיפתן במלודרמה עכשווית, ובסוף הביקורת הוא מסביר את המניע של קורנלנד לכתיבת הספר, ואומר, הוא מעתיק מבלי דעת את הספרות הדידקטית הרואית שנכתבה לבני הנאורים לפני כ-40-50 שנה כדי לזכות בהכרה ספרותית, משהו מהמוטיבציה של דור הוואי להצלחה מהירה ונטולת מאמץ מסתנן לסיפור הישן הזה ומפיח בו חיים עכשווים, גם עם אירונים למדי.
תשמע, לי זה נשמע, הביקורת הזאת, נשמע לי שיש בה התייחסות קיצונית כפולה. מצד אחד, התייחסות בביקורת לאותו כתב שעשה מעשה מפוקפק לכאורה, מעשה שדווקא, כאילו, מעשה מהסוג הזה דווקא יכול לייצר ספרות טובה. זאת אומרת, אדם שעושה נגיד דבר כזה. בספרות לא צריך להיות את ה, לא צריך את המוסרנות ולא את המוסריות. אם קרונלנד באמת היה מן אדם קיצוני כזה, זה דווקא היה יכול להיות דבר טוב בספרות. זה לאו דווקא דבר רע. מצד שני, תחשוב על ידידנו לימונוב. עושה דברים יותר גרועים, אתה יודע.
נכון, אבל הוא לא היה כתב חדשות 2 אולי.
לא משנה, אבל גם ככתב חדשות 2, אדם שממציא אייטם, יכול להיות... דווקא כן. יכול לייצר ספרות מעניינת, זה לאו דווקא דבר שאפשר להגיד נגדו בהקשר הזה. מצד שני, מה שעושה עומרי הרצוג, ההשוואה הרצינית הזאת לספרות הישראלית המוקדמת, הדיבור על תמות של חורבן וגאולה, זה מוכיח את כל מה שאני חושבת על האקדמיה, כאילו באיזשהו אופן. כלומר, אתם יכולים לקחת כל טקסט הגרוע ביותר, ולהדביק לו חורבן וגאולה, וכל
מיני שפרשנות.
מה אתם, מה יש לכם?
אני חושב שהפרשנות של הרצוג מעניינת מאוד, אבל אני גם חושב שהיא מתעלמת העובדה שמהרבה בחינות הדור של קורנלנד חזר אחורה. וזה בדיוק מה שאת אומרת, הוא לא באמת, לא בן אדם שחושב, שיש בו משהו רדיקלי. גם מריה הרצוג כותב את זה, שאין שם את הרדיקליות של, שכותב צייר צריך. והדור הזה הרבה פעמים חוזר אל השמרנות, אל התחושות הלאומיות, אל הפתוס שהפינו את תחילת הדרך בישראל. אני לא אומר שהרצוג טועה, אלא שיכול להיות שהשעתוק הזה של הדידקטיות הרואית לאומיות של הספרות של מדינת ישראל הצעירה, מגיע באמת ממקום אותנטי אצלו. שבו המסרים הם הרבה יותר, היום המסרים הם הרבה יותר חד-ממדיים, ויש הרבה יותר חובה לענות לקונפליקטים הלאומיים בצורה ספציפית מאוד.
אני חושבת שמבקרי ספרות צריכים לחשוב טוב טוב למה הם מתייחסים למה הם מתייחסים ברצינות ולמה לא, ולמה הם עושים את זה, בשביל מה. אני חושבת שזה לא ספר שצריך בהכרח לזכות להתייחסות מאוד מאוד רצינית, כנראה, עושה רושם כזה.
יכול להיות.
וגם להגיד דברים כמו שאתה אמרת, השיעתוק והדידקטיות והירות, זה לא המקום המתאים למילים הגדולות. תשמרו, אתה יודע, יש גם עניין כזה של ספרות, אתה קורא ספר, ואתה אומר, זה אפשר לשים עכשיו בצד פה.
טוב, נעבור לדבר הבא?
כן. טוב, אגב, ביקורת הביקורת, בפינת הסטטוס היומי שלנו, יש לנו סטטוס קצר של המשורר מתי שמואלוף, משורר וסופר, אגב, ועולם שלם מאחוריו. מתי שמואלוף כתב לפני כמה ימים כך: ציפור קטנה רמזה לי שביקורת על הספר החדש מתקרבת להתפרסם בספרים הארץ. ומאז אני לא רגוע. עצות? מתי שמואלוף התארח כאן אצלנו בתוכנית, דיבר איתנו לפני כמה שבועות, אם אתה זוכר, לרגל ספר שירה וחדש, עברית מחוץ לאיברי המתוקים, בוצאת פרדס. וכנראה שהגיע זמן הביקורות.
סטטוס די מדהים בעיניי. אני מבין שהוא לא רגוע, אבל האם משורר וסופר לא אמור לייחל לביקורות? הוא אמור לרצות את זה. הסטטוס הזה כתוב אמנם במרומז, אבל הוא מבטא עולם שנראה ככה, כאילו הכותבים היו מעדיפים שלא יכתבו עליהם בכלל.
אני לא יודעת לאיפה אתה קורא את זה. אני לא חושבת שזה לא הגיוני שהוא לא יהיה רגוע לפני ביקורת, זה מאוד אנושי. אני לא, אתה חושב שהוא מייחל לביקורת רעה? הוא חושש מביקורת רעה. אתה יודע, כולם רוצים שיכתבו עליהם ביקורת טובה. אם היא רעה, הם מעדיפים שלא. וזה נשמע לי ממש טבעי. אני לא מבינה למה אתה מתעמם.
אני חושב שהביקורת והכתיבה שלובות זו בזו. אחת זקוקה לשנייה. ויש עכשיו דיבור כזה על ביקורות, שהכל מרושע ואישי, וכבר בטוחים שאם ביקורת עומדת להתפרסם, היא תהיה שלילית. במקום לסמוך על זה, שבכלל יש ביקורת ספרות עדיין באקלים שלנו הנוכחי, שעדיין יש בכלל שיח, כן, אלים ומרושע מדי לפעמים, אבל שיח תוסס וסוער, וזה מעורר רתיעה במקום שמחה.
אני מבינה מדבריך שאתה בכלל חושב שהסופרים צריכים להודות למבקרים על קיומם, שהם זקוקים להם בעצם. אני מציעה לך לא להיות מגלומן, סופר או משורר שכתבו עליו ביקורת לא טובה, מותר לו להתעונן על כך. זה אני מניחה שזאת חוויה קשה, ומעט הבנה ואמפתיה לכאב הזה לא תזיק גם לך.
אני אנסה.
תנסה.
אבל אני לא יודע מה זה הציפור הקטנה לחשה לי. ממתי אנשים מקבלים ריגול פנימי על מה שעומד להתפרסם המוסף? המוסף הזה, יש התנהלות פסיכית. את מסכימה שיש התנהלות פסיכית מסביבו? זה לא יאמן. גם במדור ספרות של ידיעות אחרונות מקבלים התראות מריגול פנימי על מה שעומד להתפרסם?
אני לא יודעת. בוא ננסה לפשט את זה שתהיה פחות עמום. אולי זה ריגול פנימי, ויש לי אפילו כמה אנשים שאני חושדת בהם, אבל אולי לא. יש לי היום המון...
המון.
אבל תחשוב שאולי זה לא ריגול פנימי, זה גם יכול להיות. אולי העיתון ביקש מהיחצן לשלוח תמונה של הסופר או של הספר, וכך נודע לו סופר שדבר שכזה עומד לקרות. אתה יודע. אתה יכול לקרוא דבר
יכול
כזה.
לקרות, כן.
אתה יודע שאתה לא באמת חשוב, נכון יובל? אתה לא באמת חושב שאתה חשוב. מרגלים, כגבי, מרגלים אחריך. לא. תנוח, לאף אחד לא אכפת.
אני אשתדל לנוח. אני רוצה להגיד שהמשורר גיורא פישר הגיב שם וכתב, תהיה ביקורת מצוינת, אל תדאג. הוא הרחיב שכתב שהוא קרא חלק מהשירים והם היו מצוינים, וכותב, אכן בזמן האחרון רשימות הביקורת הם שם, הם על תקן של שחיטה לא כשרה, נראה לי שרק כדי לסבר את האוזן והעין, הם צריכים לפרסם מדי פעם בשנה רשימה חיובית, אז למה שזו לא תהיה על ספריך? אני בעד ככה, הוא כותב.
טוב, בסופו של דבר לא פורסמה ביקורת השבוע על מתי שמואלוף. נכון. הספר הוזכר ברשימת הספרים החדשים, ושמואלוף הוסיף שכן, מפרגנים בכותרת, אני מקווה שזה לא מוביל לרשימת חיסול, כמו שעשו לרוני סומק, למרות שנפגשתי איתו כשהייתי בישראל, והוא אמר שהרשימה דווקא סייעה למחירות של הספר.
נו, אולי באמת כן כדאי לקוות לביקורות קטלניות.
הזכיחות שלך לא הולמת אותך. מצד שני, מכיוון שמעתי שמואלוף כתב את זה, אז אולי באמת זה מה שצריך לקרות.
נסיים.
כן. נכון, אנחנו נסיים, אנחנו נהיה פה שוב מחר, ב-104.9, או 105.3 FM, ובאתר האינטרנט, ובאפליקציה, ובעמוד הפודקאסטים שלנו, ואנחנו בפייסבוק, כל הזמן, 24/7. כן,
מדהים.
זה פשוט לא יאמן. תודה רבה לשרון לרנר ומיטל כהן, העורכת שלנו.
להתראות, מאיה.
ביי.